טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים הסדרה שאנחנו בו, בסדרה הזאת עוברים על כלים, כלים בטיפול, כלים גוף נפש, כלים ששייכים ל... לכאורה לא היה צריך ללמוד את זה במכון מאיר, זה היה צריך להיות ללמוד את זה בסמינר של מטפלים, אבל אנחנו פה כדי לראות מה נקודת הקודש בכל דבר ואיך זה מתחבר לעבודת השם שלנו. איך חוכמה בגויים תאמין, זה לכתחילה. האמונה היא קשורה לפעמים בזה שאנחנו מחכימים על ידי כלים שאומות העולם פיתחו, והם אינם אלא ניצוצות של קודש שהגיעו לשם אחרי חורבן הבית, והם בעצם כלים שעוזרים לנו בסוף להבין את עצמנו. כן, כמו שאנחנו מגלים כל פעם מחדש, בעיקר שעכשיו יש רוח אביבי בחוץ, והחורף נראה מאחורינו, למרות שזה לא נכון, בטח יהיו הפתעות, אבל נגיד, אבל לפחות השקידיה פורחת והקלניות גם, ומשהו באוויר של העולם דורש התחדשות. וההתחדשות צריכה לבוא מעם ישראל. עם ישראל הוא העם שמסוגל, העם היחיד שמסוגל לאחד את הבנים, 70 בנים יש לו, משפחה ברוכת ילדים, כן? והאבא הוא צריך לא להיאבק עם הדעות של הבנים שלו, אלא הוא צריך איזו חכם הלומד מכל אדם, צריך ללמוד מכל הדעות, ואז להכיל את הדעות השונות, ולא לעסוק במי צודק. כן, זה בכלל לא השאלה. השאלה זה לא מי צודק. השאלה, אם יש כלים שמרפים, עוזרים, היום אני אדבר על שיטה שנקראת או-או-פונו-פונו. או-או-פונו-פונו. זה שם הוואי, זה בא מהוואי, זה טיפול שבטי עתיק של, אז קוראים להם הכהונות, כן? מה זה הכהונות? זה נראה שזה הכהנים של שם, אני לא יודע מה זה כהונות, אבל זה טיפול עתיק שתמיד עבד, והיום זה עבר לרמה של ריפוי ממש. יש אחת בשם מיכל קץ, סליחה, מבל קץ, שהיא קץ, זאת אומרת, תשמע כך היא, והיא, יש אחד בשם דוקטור לן, שהוא דוקטור הוואי, שהם טוענים שהם הצליחו לרפא את כל החולים של איזה מחלקה פסיכיאטרית סגורה, ככה, זהו. בהתחלה ביקשו מדוקטור לן לבוא ולנהל את המחלקה, הוא אמר, אני עם השיטה שלי, אני יכול מהבית שלי. לא צריך לבוא בכלל. אמר, לא, יש בעיה של סודיות של חולים. טוב, בסדר, אני בא. הוא הגיע למחלקה נוראית, עם מצבים מאוד מאוד קשים, אנשים, לא אכביד עליכם תיאורים הכי הכי קשים שתנסו לדמיין לעצמכם, המון אלימות מילולית והמון אלימות בכלל. ותוך 4 שנים רוקן את המחלקה. המחלקה הזאת נסגרה כי באמת אין צורך יותר, כי אין חולים, כי הוא ריפא את כולם. מחלקה סגורה, קשה והכל. תראו באינטרנט. עכשיו, מה זה השיטה הזאת? זה השיטה, שיטה היא מאוד פשוטה. אמרנו, היא באה משבטים של הוואי. אז זו שיטה פרימיטיבית. אבל השיטה הפרימיטיבית הזאת, היא יוצרת, כל חנוכה, יש פה כמה ימים של סמינרים של או-פונו-פונו, ואני חושב שעשרות, אולי מאות, אפילו מטפלים מקצועיים רצינים ביותר, מדענים, יושבים שם ולומדים את השיטה. אז ככה שאנחנו צריכים ללמוד את השיטה. מה זה או-פונו-פונו? השיטה היא פשוטה. אתה מסתכל בתיק של החולה, ואתה מתמלא אהבה אליו, ואתה סוג של מתפלל. זה סוג של משהו שאתה עובד על עצמך. אתה לא עובד עליו, אתה לא צריך לעבוד עליו. אתה צריך לעבוד על עצמך. למה? כי הכל עובד ככה עוד מעט נלמד את זה, זה נורא נורא יפה. שמה שאתה עובד על עצמך, אתה עובד ישר על השני, זה ברור. אתה אומר לו תודה, זה שדחקו אתה לומד דברים ואתה תלמד דברים וכל מה שהוא, ואתה מצטער על כל מה שקורה לו, ואתה מבקש ממנו סליחה וככה. יש 4 שלבים של אהבה, של סליחה, של תודה ואני מצטער. ו4 שלבים האלה זה סוג של תפילה כזאת, עבודה עצמית, עמוקה, אמיתית, שהבן אדם עובר תהליך, המטפל הזה עובר תהליך של שינוי, ודרך זה הוא מרפא את המטופל. זה נשמע לנו מוזר. עשו מחקר עם קופים. כשהחוקר זורק גולות, כן, זה נקרא נורוני ראייה, נורוני ראי או מראה. כשהחוקר זורק גולות לקופים, כדי לשחק איתו, גולות של אוכל נראה לי, או לא יודע, והקוף זה, ואז הוא מסתכל על הגולה, זורק את הגולה, והקוף ככה, הוא עושה כל מיני משחקים, וכל מיני, זה עושה כל מיני דברים. ואז בודקים, במוח של הקוף, יש בדיקה כזאת שבודקת מה קורה במוח שלו, ובודקים לו את הפעילות המוחית, ואז עושים אותו דבר עם קופים אחרים, הפעם שמסתכלים להקה של קופים, שמביטים במשחק הזה בין החוקר לבין הקוף, ואז בודקים כל הקופים שמסתכלים בהם, יש להם גם אותם בדיקות, זה נקרא לפ, שזה בדיקה מוחית, ובודקים מה קורה שם. אז רואים שכשמשחקים גולות עם הקוף, אז יש לו משחק גולות בראש, כן? זה ככה מצויר שהוא משחק גולות. יש משהו מאוד מדויק שקורה כל פעם שהוא עושה איזה תנועה, רואים בדיוק איך זה עובד, ומצאו שלכל הקופים שמסתכלים, יש בדיוק אותו ציור. בדיוק אותו ציור. זאת אומרת שיש מרכז כזה במוח, שעושה שאנחנו מחוברים, אנחנו מקושרים. וכשאתה רואה סרט, אתה כולך נכנס בתוך הסרט. כאילו הסרט קורה פה, האינדיאני זה אתה, הקובוי זה אבא שלך, כאילו... אתה כאילו נכנס שם בתוך המסך. אז זה עובד אותו דבר בין בני אדם. יש משהו שמחבר בינינו, שעושה שיש השפעות סגוליות, פנימיות, שפועלות למשל על שאול, שעובר דרך לקת הנביאים, והוא מתחיל להתנבא. למה הוא מתחיל להתנבא? כי הוא עובר בתוך לקת הנביאים. כן? זאת אומרת שההשפעה היא השפעה. זה שיטה כזאת שיוצר איזה דלית. חותך את הזיכרונות הלא טובים, מה שהטראומות שהיו, החסימות שמתרחשות באדם, כל הבעיות, וזה עושה הרבה טוב. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, איפה אנחנו בתוך זה? איפה אנחנו בתוך זה בחיים שלנו? זאת אומרת שזה אומר, אם אני מבין טוב השיטה, שחינוך ילדים צריך להיות שיטה שבעיקר אנחנו צריכים להתמלא אהבה ואחווה, ולהודות כל יום על מה שהילדים האלה מביאים לנו, וזה אומר שהביקורת היא פשוט רק הורסת, היא לא בונה שום דבר. וכל מה אנחנו מבקרים אותם, אנחנו מרחיקים את עצמנו מהם. כלומר, במילים אחרות, מה שהרב לוריה קורא לזה, עברנו מקדושה לשכינה. משהו טוב קורה במציאות, זה נקרא שכינה. השכינה ירדה 10 טפחים. זאת אומרת שהיא הגיעה לזה מצב כזה של תיקון המציאות, אנחנו צריכים עכשיו להביט. כל העבודה של האדם עכשיו זה להיות חכם, זהו חכם, לומד מכל אדם. להביט פנימה. רואה את הנולד, רואה את המציאות פנימה ולומד ממנה. זו העבודה שלנו, מה טוב במציאות הזאת, מה אני לומד מזה. כן? כלומר, העבודה היא הרבה יותר בעצם פשוטה, וזה מזכיר לי תמיד כשלמדנו לימוד הרפואה. השנה הראשונה הייתה מאוד קשה, תחרותית מאוד, ואז אנחנו למדנו בוקר צהריים וערב לילה, ובאמת שנה מטורפת. שנה שנייה, הכל נרגע, אתה נכנס למחלקות, אתה מתחיל לעבוד עם חולים, אבל מה קורה בתחילת שנה השנייה? אתה עובד אותו דבר, כי אתה לא רגיל. אז אתה יושב וזה, ומבחן וזה, וכולם, תירגע, זה לוקח חצי שנה עד שאתה נרגע. כש-2000 שנה אנחנו בגלות, אז כדי להירגע ולעבור לשלב ב', צריך זמן להתחגל לקצב אחר. אז ככה יש עברה בין קדושה לשכינה. קדושה זה כשאני עובד על עצמי חזק, וזה עבודה קשה. שכינה זה כשהכל מתחיל מאבן השתייה, מארץ ישראל, מתפשט בכל העולמות. והטוב נמצא, הטוב מופיע. כן? זה סוג של הנהגה שונה. השכינה שהייתה בגלות, כן? ושכנתי בתוך תומתם, ושכנתי איתם בתוך תומתם, זה נקרא מלשון משכון. זאת אומרת שזה סוג של הוכחה שיום אחד השכינה תחזור. אבל עכשיו היא חזרה. זה כבר לא השכינה שרוצה רק להגיד לנו, כמו שמתפללים בחוץ לארץ, למה? כדי ללמוד יום אחד להתפלל בארץ. אז יש אנשים שבארץ מתפללים כמו חוץ לארץ, זה לא נכון. יש כל התרגול היבש שהיה בחוץ לארץ, זה כדי שנדע באמת להתפלל פה. כמו תפילה אחרת, לא תפילה שיש מחלוקת בין אם אתה עיראקי או עיראקי צפוני או דרומי. כאילו, תפילה, מה שנקרא. אז העבודה היא עבודה שונה. אז יש בכלל מחלוקת בין המשכן והמקדש, איך זה נקרא? יש שיטת הרמב״ם שקורא המשכן במדבר אותו מקדש. כן, זה אותו דבר, זו אותה הנהגה. לומדים הלכות מקדש מהלכות משכן. למרות שבמשכן לא היו קורבנות כמעט חוץ מחטאת, וכל מה שקשור למכבסת החטאים, לא היו קורבן פסח למשל, או קורבני ציבור. אבל הרמב״ם לומד מהפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, את, ככה הוא מתחיל ללכות בית הבחירה. אבל הכסף משנה לומד זה מפסוק אחר. הוא אומר, זה בכלל בחינה אחרת, כתוב שמה בפרשת ראה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם, אלוקיכם, כן וכו'. זאת אומרת, המקום שאני אראה לכם, המקום, זה בית המקדש. וזה הלכות שקשורות לבית המקדש, ולא למשכן. שתי בחינות שונות. אז ככה בדיוק, יש משהו שקורה כאן, שטען הרב לוריה, שהמקדש השלישי, זה פרינה של ביית כולכם, ככה הוא קרא לזה. עצם זה שעם ישראל, רוב עם ישראל בארץ, וכולנו מדליקים את החנוכיה למטה מעשרה טפחים, הוא קרא לזה, זה פרינת בית שלישי. כן? זה הבסיס. עדיין אין בית, אין זה, אבל יש, קורה משהו. וכנראה שיש ריקושט, יש משהו שמתפשט בכל העולם. העולם מתבשם, כן? מהבושם הטוב הזה, ודברים קורים, דברים מתחדשים, ואנחנו צריכים כאמור ללמוד מזה. אבל הבחינה הזאת שנקראת מקדש בדיוק, לא כמו משכן שזה בא מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל כמו יציאת מצרים מלמעלה למטה, מוציא אותנו גוי מקרב גוי. פה בארץ ישראל עבדה היא מלמטה למעלה. כתוב בתנחומה, במקום מספר 2, ונשבע ששכינתו לא ייכנס בשל מעלה, בירושלים של מעלה, הכוונה, עד שיבנה ירושלים של מטה, כן? של מטה. זאת אומרת שהבחינה של שכינה זה בחינה של תעבוד, תעשה את הדברים מלמטה, תקדם את הכל, תאמין בעצמך, תדחוף את המציאות קדימה, כי הכל בסדר, כן? תאמין בטוב. משהו צריך להאמין עכשיו בטוב. נגיד זוגיות טובה, זוגיות שמאמינה בטוב של השני. זוגיות חוששת, זוגיות לא, אין אינטימיות שם. הכל סוג של סידורים כאלה. המקום הזה איפה שהקרובים, בבית המקדש, הקרובים היו מעורים זה עם זה. כן, זה של, כאיש ואשתו ממש, זה של חיבור, שיש אינטימיות כמו הקדוש ברוך הוא וישראל, ככה נקראת בית המקדש. ואז הרב לוריה מחדש לנו שהבחינה הזאת של משכן, שזה מלמעלה, זה בחינה אחרת לגמרי. מקדש זה שונה. מקדש, הכל נובע מלמטה, ופורץ, פורץ, פורץ כלפי מעלה. אז יש שינוי כאן בחשיבה. ולשנות חשיבה זה קשה. להגיד לאדם שהוא צדיק, והוא מלא בתורה, גדוש בתורה, לא תאמין בעצמך, כן, חוץ מזה שאתה גדוש בתורה, לפעמים זה קשה. לפעמים, אומר הרב קוק, יש צדיקים, איפה זה המקור הזה? במקום מספר 5. ישנם צדיקים כאלה שנופלים מדרגתם רק בשביל מה שאינם מאמינים בכוח קדושת עצמם. והתשובה שלהם צריכה להיות להגביע ליבם מאוד בדרכי השם. שהאדם הזה, לפעמים אדם מאוד דתי, מאוד צדיק, אבל חסר לו אמון בעצמו. אז הרב קוק מוסר לנו שירה, יש לך כנפי רוח ואתה צריך להאמין בעצמך. ואל תתכחש בם. כי אם אתה מכחיש את הכנפיים האלה, אתה עלול מזה ליפול, מעצם זה שאתה לא מאמין בטוב שבך. ומהו הטוב שבך? שאתה מסוגל, למשל ביקור חולים, מסיר 60 חוליו של החולה. אתה מסוגל דרך כוח האמונה שלך בטוב של השני, לרפא את השני. עצם האמונה הזאת, לא בכאילו, זה לא טריק טיפולי, זה לא בוא נעשה ככה ונבלבל אותו ואז. אמיתי, אתה מאמין בטוב שבך. או לא מאמין בטוב. כן, זה, 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 זה מבחן, זה מבחן המציאות. אתה מאמין בטוב שבך, או לא מאמין בטוב שבך באמת. אתה עסוק בלהשוות את עצמך כל הזמן לזולת, אתה באמת אתה מאמין שאתה אדם מיוחד. זה נקודת, זה התכונה של הקודש, אבל הקודש שבטבע. כן? יש קדושה שבטבע, אומר רב קוק. זה הקודש העצום הזה. לדעת שהטוב הוא לא נמצא שם, הוא פה. כן? ואז להאמין בעצמך. כוח המחשבה זה דבר ידוע, כן? ספרים שיצאו על זה ידוע, סוד, וידוע הרבה מאוד ספרים, שלפעמים הם מלא גם נצרות וכאלה. אבל זה שאנחנו מאמינים שבאיפה שאדם חושב, שם מקומו, אומר הבעל שם טוב. הכוח של המחשבה, כן? איפה שאתה חושב, שמן. אם אתה מאמין שאתה תצליח במבחן, אתה יותר תצליח במבחן. אתה מאמין שאתה יוצא לשידוך, שזהו, זה הבן זוג שלי, ושניהם מאמינים ככה, אז זה יותר עובד, יותר נכון. זאת אומרת שהכוח הזה של, של האמונה והאמון בטוב שבשני, זה יכול לרפא. יותר מזה, כל מה שאתה, יש לך טענות אל השני, תעבוד על עצמך. אל תתעייף. כי מה שאתה תעבוד על עצמך, אוטומטית זה יפעל על השני. כן? בעיקר איש עם אשתו. בעיקר הורים וילדיהם. כלומר, בעיקר משפיע ומושפע. אז גם ישראל ואומות העולם. כן? מה שאתה מאמין בטוב שנמצא באומות העולם, אז ככה אתה תוכל באמת להשפיע, להיות עם שקיבל תורה, להיות אור לגויים. והמחלוקת היא לא מי צודק. כן? זה בכלל מחלוקת פסה לחלוטין. מחלוקת זה מה יש ללמוד שם, מה אנחנו עושים הדברים האלה. הרבה דברים מאוד מאוד טובים, מאוד מעניינים, מאוד מרתקים. הנה, אוף, אונו, פונו, פונו, זה, עד שאנחנו נדע להגיד את המילה הזאת, אז אנחנו כבר נהיה... אנחנו מנסים לשמור על המחיצות בצורה מלאכותית. מתי מכבדים את הרב? כשהוא חכם. לא מכבדים רב כי הוא שם ממך, הוא אומר, סליחה, מישהו שאל אותך לשאול שאלות עכשיו. זה לא מחיק. יש איזה חוקר, סוציולוג, פסיכולוג, אמריקאי ידוע, שכחתי את שמו, שהוא כתב 3 ספרים, כל אחד נמכר 4 מיליון עותקים. והוא טען, טענה מאוד מאוד חשובה, הוא אמר שהיום הגזר והמקל, כן, שכר ועונש, לא עובד. זה לא עובד בעולם ההייטק, בעולם העבודה, כן, בחברות. שכר ועונש זה לא עובד. אם אתה יותר עובד, אז תקבל יותר כסף. זה עובד אצל הפועלים הפשוטים. אצל הפועלים הפשוטים זה כן עובד, אבל מכאן ואילך זה לא עובד. למה זה לא עובד? מה שעובד זה התנדבות. תן לאדם לעשות דברים מעצמו. תן לאדם להאמין בחייו, ואז הוא יעבוד הרבה יותר טוב. וכל מה שאתה עוסק בו בלתת לו זה, ולמה לא באת בזמן, ולהסתכל בשעון כל פעם שהוא מסתכל, ואתה יודע, זה מוריד לך נקודות, וזה יאללה. למה? ראש, אנשים יש להם ראש גדול. זה חדש. ראש לי, אותיות ישראל. ישראל מופיע בעולם היום מצד הגודל שמופיע בעולם. יש פה דבר טוב שקורה. והמחק, כן, אם הוא מלאכותי, הוא מעושה, הוא פוגע אפילו, הוא לא נכון, הוא לא נכון. כן, זה כמו שוב אבא שמתרחק מהילדים שלו, כדי שיהיה כבוד ועירת כבוד וככה. לא עובד. זה עבד פעם, אבל היום זה לא עובד, זה לא מה שעובד. מה שעובד זה אבא תהיה הכי קרוב אליהם. תחבר לעולמם, תיכנס שם על המשחקים שלהם על השטיח, תאהב אותם, ואז הם יכבדו אותך כאבא, באמת. כן? זה הנהגה שונה, זה נשמות שונות, כן? בכל העולם. אנחנו דיברנו על הנשמות דתאו ונשמות גולות, באומות העולם יש מלא ספרים, מלא מלא ספרים, הנשמות נקרא קריסטל, וילדי קריסטל, וילדי אינדיגו, ונשמות חדשות, מבינים שיש משהו חדש. אז זה לא סתם, זה לא... אי אפשר להגיד, זה רק דמיונות של ג'וי. כן? יש פה חוכמה וחוכמה בגויים, תאמין, זוג, זה לכתחילה. בסוף, המטרה שלנו זה להגיע למצב של הרגל של אשתי כואבת לי. זה המטרה. בסוף זה מה שאנחנו רוצים. רוצים להגיע למציאות כזאת שהשני הוא אתה. שאתה כואב את הכאב של השני, ואתה מתפלל לרפואתו של אותו פצוע בפיגוע, כאילו זה הבן שלך. בלי שום הבדל. ואתה בוכה כאילו זה הבן שלך. בסוף זה המטרה. אתה רוצה לזכך את הצינור שלך בראש השנה או ביום הכיפורים, אומרים שלא קלקלנו צינורות השפע. מה זה צינורות השפע? זה. עד כמה אכפת לנו מהשני. בסוף זה נכון? בזה אנחנו נבחנים. עד כמה השכן שלי אכפת לי ממנו, כאילו זה אני. כן. וזה עבודה מאוד, מאוד גדולה. אומר הרב משה בלייכר, בהנהגות החינוך שלו, מקורה של יכולת ההורים לאהוב את ילדם, הוא היכולת להתקשר אל הזולת ולהאיר את חייו. יש לו ספר שלם על המשפט הזה בעצם. כל הרגישה החינוכית של הרב בלכר זה. מה שתואב אותו יותר, אתה מעצים יותר את כוחות הנפש שלו, ואתה אתה, אתה הופך אותו לכלי, יותר מוכן למשל להתפלל, למשל להיות אדם באמת שמשפיע בעולם. זה העבודה שלך. זה התרופה בחינוך, אהבה. אין תרופה אחרת. אז כדי, זה, הדבר הזה יוצר מציאות שונה. כן? אומרים בשיטה הזאת או פונופונופונו, או פונופונו, רק פעמיים. זה, אומרים בשיטה הזאת שזה מוחק גם דברים שקשורים לדורות. כן? אתה בא ממשפחה של כעסנים, אתה מתפלל ואתה עובד על זה וזה וזה וזה, וזה מוחק. כמו שכתוב אצלנו לאלף דור, כן? והצד השלילי כתוב זה שלושה, ארבע דורות, כן? שלישים עד רביעים. אבל באמת תיקון זה תיקון אמיתי. זאת אומרת, נגיד, הורה למשל שפישל ועשה שטויות ושומע איזה שיעור ואומר, וואו, אני חייב לשנות גישה, זה בסדר. משהו ישנה עכשיו אמיתי את הגישה שלו, זה כמו דלית, זה מוחק את כל מה שהיה. הוא מסוגל כי הוא מתמלא בגישה חיובית אל השני. כן, יש הרבה אנשים שעומדים, רגע, אבל אני כל כך פשעתי כל השנים, איך אפשר? כן, להפוך את האישות שלי, אל תדע, מה שאתה משנה זה יכול לשנות הכל.
זה לא קצת לא בריא שהופך על, כאילו זה כאב של כל המשפלים שלו.
זה לא בריא, את אומרת, את צודקת. לכאורה זה לחזור הביתה עם הרבה מחלות בסוף. זה הפוך, זה הפוך. ככל שהאמנות הרפואה היא אמנות של מלחמה יותר, שאני יודע ואתה לא יודע ואני צריך לרפא אותך, זה עלול ליצור איזושהי גאווה מסוימת, וזה יוצר לפעמים הפוך מריפוי. ככל שאתה צינור יותר זך לדבר הזה, אתה עובד יותר על עצמך, אז תחשוב, זה הפוך. מכל מלמדי, מכל מטופל ההשכלתי מכל מלמדי השכלתי מילדי יותר מכולם. אז מכל מורה הוראה ברפואה למדתי, וממטופלה יותר מכולם. רוב הדברים שלמדתי, כתבתי ספר שם שנקרא אורי אהבה של מטפל, שזה בעצם ספר שנכתב בתוך המפגשים הטיפוליים. שמה אתה לומד, אתה לומד, 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 לומד. כי אתה, ככל, עוד פעם, ככל שאתה מסוגל להקשיב במציאות של השני, מה יש ללמוד, כן? הפתיחות הזאת והגמישות הזאת הנבה הזו היא זאת שמקנה לאדם בסוף פחות עייפות ויותר הצלחה טיפולית בסוף. זה עושה הפוך. כתוב את עצמך, אז אתה לא ביקורתי, אז אתה לא מבזבז אנרגיות שלילים של להתגונן ושל, כן, שאני יודע ואתה לא יודע ואתה חולה. מה?
לא, סתם אמרת בפיגועים,
להרגיש
כל אחד כאילו להבין, כאילו?
להרגיש, זהו, את צודקת, זה כואב להרגיש שכל מי שנופל הוא כאילו הפצוע הזה הוא הבן שלי ואני צריך לבקר אותו. להרגיש שזה מעין זה, כן? להרגיש מעין זה, זה פחות מעייף, הפוך. אני חושב שאדם שיודע שקורה מציאות עגומה והוא מנסה להתכחש לדבר הזה, הוא בסוף הרבה יותר עייף. כי הוא הרבה יותר מפוחד, הרבה יותר עייף. זה כמו אחד שלא הולך לנחם אבלים, למה? מפחיד אותו. אז בסוף זה יותר קשה. כשאתה הולך לנחם אבלים, אתה יוצא משם, אתה מרגיש כאילו, מה קרה? מה היה? סך הכל, היית שם, ועשית טוב לבן אדם שהיית שם, ולקחת 60 מחוליו של היושב שיבה, וזה אומר שאתה היית שותף לצער שלו, אז זה מקל עליך בסוף, זה הפוך, את צודקת, אנחנו חושבים ככה. זה בעצם החשיבה של המוח שמאל, של האגו, עברנו למוח ימין. כן, זה כל השיעור הזה, זה כל השיעורים בכלל של השנה, כן? עברנו משמאל לימין, מוח שמאל זה מוח של יש, זה הישות של המוחים, הוא יודע. המוח ימין זה הפוך, זה מפגש, זה לחוש את השני כאילו זה אתה. היה איזה אחד, קראו לו כריסטופר בולס, פסיכואנליטיקה ידוע, שטען שיש בית כברות של אובייקטים עבודים. זאת אומרת שיש דברים שקרו בארבע דורות הקודמים, שקדמו לך, וזה משפיע עליך, כי אתה פרסי שבא מאיזה אחד שהיה, לא יודע, שיתף פעולה עם ה... לא יודע, איזה סיפור שם המשפחתי, ואתה לא יכול לתקן, זה תקוע. אז פה זה לא תקוע. זה לא תקוע כי השינוי הפנימי שלך הוא זה שמסוגל באמת לשנות את כל מה, כל, גם מה שהיה, זה מה שלפי התיאוריה, כן, שם.
זה בעצם להאמין בכוחה של תשובה.
בדיוק. בדיוק. הצער הגדול זה למה זה לא בא מישראל. והצער יותר גדול זה למה כל מחלקה בישראל לא עוסקת בשיטה הזו. כן? אם רואה מחלקות בישראל היו עוסקים עכשיו באופן אופנו, אולי המצב היה קצת שונה. אז יכול להיות שכן עוסקים, ואני לא יודע, כן? זה לא, לא, לא אומר שלא, אבל זה לא בא מפה וזה חבל, כי בעצם זה להגיד שיש כוח לתשובה, למחוק את כל מה שהיה, ואפילו במקום שחוזר בתשובה, אין צדיק גמור יכול לעמוד, כלומר, ליצור כלים חדשים שלא היו מעולם. זה התחדשות בעולם.
גם במחלות נפש
עובדת? גם המחלות הנפש, זה השיטה. השיטה עובדת במחלות נפש.
חשוכות מרבה.
כן, כן, היו שם פסיכוטים וקשורים למיטה וכל מיני דברים קשים מאוד. כן, כן, כן. זאת, אני אתן לכם דוגמה. היה, אמרתי לכם, אולי הסברתי לכם, פסיכיאטר צרפתי ידוע, קראו לו פרופסור אנרי ברוק, הסברתי לכם, יכול להיות? הסברתי לכם. שניהל בית חולים שרון טון. הבית חולים הכי גדול, אני עבדתי שם, אני זוכר ללכת מקצה לקצה, זה לוקח שעה ברגל. זה באמצע פריז כזה, זה כפר ענק, שרון טון. הוא ניהל 50 שנה, בן אדם לא התחיל את החיים, זהו. הוא באמת נפטר בגיל 104, נראה לי. פגשתי אותו בגיל 102, לפני שעליתי לארץ. והוא עשה דבר נפלא. הוא לימד לכל הפרסונל שלו, כלומר רוב לא יהודים, לימד אותם הלכות לשון הרע. הלכות לשון הרע. חפץ חיים. והוא בדק מצב של החולים לפני, מצב של החולים אחרי, והוא מתאר מצב של שיפור דרמטי במצב של החולים. זאת אומרת, יש לנו פה שיטה ידועה, כן? מה זה בעצם ללחות לשון הרע? זה מתקן את הרקמה הכוונתית של הצוות הריפוי, כן? יש משהו בכוונות, משהו בדיבור מאחורי הגב, משהו אפילו במחשבות, שנפך להיות משהו חיובי. הוא קרא לזה מתודת צדק, זה מתורגם לכמה שפות, כולל עברית, מתודת צדק. זה דבר מאוד מאוד ידוע. פרופסור אנרי ברוק, יהודי מאוד 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 יקר, מאוד מאוד מעניין, שכאמור נפטר בגיל 104, זאת אומרת, אריכות ימים הוא זכה, ואני חושב שזה בזכות, זה בזכות הדבר הזה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נמשיך, זה חלק ראשון, יש חלק שני, אז לא לעזוב את האולם. Yeah.